ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציע דף מם ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסבר פשוט מה נלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, עקב תקלה טכנית בשיעור הקודם, אנחנו מתחילים מדף מם זין עמוד ב', שורה ראשונה בשורות הרחבות לקראת סוף העמוד, אפשר גם לספור 11 שורות מלמטה. כפי שאמרתי, נקטע הסוגיה באמצע, למדנו מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, אי מאות קונות מדורייתא. לפי רבי יוחנן, מן התורה אתה משלם מזומן עבור פריט שאתה רוצה לרכוש, זה מהווה קניין, וקניין אומר לנו שאי אפשר לחזור בו. לפי ריש לקיש, מאות ששומו אינן קונות. התורה מצפה כדי שיהיה קניין שתעשה משיכה, למשוך את הפריט, את המטלטלין, את הפירות, מה שאתה רוצה לרכוש, ותשלום המאות אינו קונה. כאן אני רק רוצה לציין, זה לגבי כל התחום של מטלטלין. אנחנו לא מדברים כעת על קניין קרקע, זה משהו אחר. וכעת אנחנו רואים משולש, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו קושיות ממקורות על שיטת ריש לקיש. במילים אחרות, אנחנו נראה מהמקורות שהגמרא תביא שלכאורה מאות קונות. אומר הגמרא, תנן, רבי שמעון אומר מה שראינו במשנה, כל שהכסף בידו, ידו על העליונה. ומה זה אומר? אצל מי הכסף? כשהקונה נותן את הכסף למוכר, אז הכסף נמצא בידי המוכר. והמשנה אומר, דהיינו, רבי שמעון במשנה אומר, שידו על העליונה. מוכר הוא דמצי הדרבי, לוקח לא מצי הדרבי. הלוקח לא יכול לחזור בו. היא עמוד בשלמה מאות קונות, אם נגיד כמו רבי יוחנן שמאות קונות, משום הכי מוכר מצי הדרבי, לוקח, וכאן הדגש, וכתקבנו את המשפט הזה, לוקח לא מצי הדרבי. שוב פעם, למה הלוקח לא יכול לחזור בו? כי הוא שילם כסף, וזה היווה עבורו קניין. אלא היא עמוד מאות אינן קונות. אם תגידו כמו ריש לקיש, לוקח נמי להדבר. למה רק המוכר יכול לחזור בו? גם הלוקח יכול לחזור בו. הרי מאות אינן קונות, אין קניין. אם אין קניין, אפשר לחזור בו. אמר לך ריש לקיש, אליבא דרבי שמעון לא קאמינא. כשאני אמרתי מאות אינן קונות, לא אמרתי את זה בשיטת התנא רבי שמעון. כי קאמינא, אליבא דרבנן. אני אמרתי את דבריי לפי שיטת הרבנן, שחוקים הרבי שמעון. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י. אליבא דרבי שמעון ודאי לא קאמינא, דרבי שמעון סבירלי משיכה תקנת דרבנן היא. זה שיטת התנא רבי שמעון. כי קאמינא אליבא דרבנן, אומר רש"י, דאמרי לוקח נמי חוזר, משום דמעות אינן קונות כלל. חזרה לגמרא, בשלמה לריש לקיש, היינו דיקה בין רבי שמעון לרבנן. לפי ריש לקיש אפשר להבין המחלוקת בין רבי שמעון ורבנן. אליבא דרבי שמעון מאות קונות, אליבא דרבנן מאות לא קונות. אלא לרבי יוחנן שלכולי עלמא משיכה היא תקנה דרבנן, שהרבנן מצפים שתמשוך, אחרת אין קניין. מה איקה בין רבי שמעון לרבנן? נסתכל ברשי, היינו דעיקה בין רבי שמעון לרבנן, כלומר בהפליגי, והי תם יעבור למלטיו. זה ההסבר שיתנו כל אחד לשיטתם, ברבנן סברי משיכה דאורייתא, וילקח לא שנה מוכר ולא שנה לוקח, מצי הדרי, דיינו כל זמן שלא עשו משיכה לפי ריש לקיש אליבא דרבנן שמשיכה הוא דאורייתא, כל צד המוכר גם לוקח, אם לא עשו משיכה אפשר לחזור בהם. רבי שמעון סבר משיכה תקנת דרבנן היא משום דנתרח בהו. לפי רבי שמעון מעיקר הדין התשלום הוא קניין, מדרבנן משיכה נצרח כדי שהמוכר יתרח אם הוא יראה שנפל דליקה, כמו שהסברנו בשיעורים הקודמים. אז כל זמן שלא בוצע משיכה אז אומרים מדרבנן אין קניין, ואם יפרוץ דליקם אז המוכר יתרח להציל כי זה שלו. הלכך למוכר הוא דיעבוד רבנן תקנתא דלהדר ולא ללוקח, ולכן התקנה או האפשרות לחזור בו זה אצל המוכר אבל לא אצל הלוקח. אלא ממשיך רשי לרבי יוחנן דאמר לרבנן נמי משיכה תקנת לרבנן היא, כאילו לא רק לפי רבי שמעון אלא לכל הדעות אין קניין מדרבנן עד שיהיה משיכה, מה יקרה בין רבי שמעון לרבנן, כלומר במאי כמפלגי ומה טעם נותנים לדבריהם. נחזור לגמרא, השאלה שוב פעם, לפי רבי יוחנן שלכולי אלמה מדרבנן חייבים משיכה, במה חולקים רבי שמעון ורבנן? איקה ביניו דרב חיסטא, יהיה הבדל בין התנאים דברי רב חיסטא. דיאמר רב חיסטא, כדרך שתקנו משיכה במוכרין, דהיינו יש אפשרות לחזור בו כל זמן שלא משך, כל זמן שהלוקח לא משך, לא משך את הפריט שהוא רוצה לרכוש, כך תקנו משיכה בלקוחות, גם הלוקח יכול לחזור בו. זה דברי רב חיסטא. רבי שמעון לטלי דרב חיסטא, לפי רבי שמעון זה לא דו צדדי, זה לא שני הצדדים שיכולים לחזור. אז רבי שמעון לא מקבל רב חיסטא, הוא אומר רק המוכר יכול לחזור בו, לא הלוקח. רבנן אית להו דרב חיסטא, שכל זמן שלא משכו את הלקוחות, לא משכו את החפץ, שניהם גם הלוקח יכול לחזור בו. אז הנה המחלוקת תנאים הוא אם לקבל דברי רב חיסטא שלא רק המוכר יכול לחזור בו אחרי התשלום, האם גם הלוקח. אני אומרתי אחרי התשלום וכמובן לפני המשיכה. קנן, כפי שאמרנו מקודם, עוד משולש, עוד קושיה על שיטת ריש לקיש. אבל אמרו מה שראינו במשנה, מי שפרה מדור המבול הוא עתיד לפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. תקענו, אדם חזר בו, הוא אמר שהוא למשל מוכר, הסכים למכור, ואחר כך הוא חזר בו. גם יש מצב שלוקח, שהוא הבטיח שהוא יקנה משהו, והוא חוזר בו. אי עמד בשלמה מאות קונות, אם נאמץ שיטת רבי יוחנן שמאות קונות, אדם שילם, משום הכי, קאי בעבל. לכן, אם הוא חוזר בו, אחרי שהוא שילם כסף, נכון, לא משך, הוא שילם כסף, ואז חוזר בו, לכן שייך להטיל עליו הכללה הזאת שנקרא מי שפרה. המילה בעבר זה תחילת השואה הקודמת, כבקבנו את המילה בגלל מה שכתוב פה. ממשיך הגמרא, אלא אי המעות אינן קונות, אמר קאי בעבל, אם אתה אומר שתשלום הוא לא כלום, אז למה שמי שחוזר בו מקבל כללה? הגמרא עונה, משום דברים. בגלל הדיבור, הוא אמר שהוא רוצה לקנות, או המוכר אמר, אני רוצה למכור, ואז חוזר בו. וזה מספיק בשלב הזה לקלל, להנחית על אותו חוזר כללה, מי שפרה. הגמרא שואלת, ובדברים מי קאי בעבל? מה, בגלל שאדם הבטיח משהו מילולי וחוזר בו, זה סיבה שנטיל עליו מי שפרה אותו כללה? והתניא, ואנחנו פה מתחילים קושיה ארוכה שממשיך בדף מם ח' עמוד א' בערך 10 שורות, ומה אנחנו נראה? הברייתא הבאה. אז אנחנו עוברים לדף מם ט' עמוד א', רבי שמעון אומר, אף הפי שאמרו תלית קונה זהב אין דינר זהב, אני קורא עוד פעם, אף הפי שאמרו תלית קונה דינר זהב, דהיינו מי שמשך תלית, אז הוא חייב לשלם דינר זהב. ואין דינר זהב קונה תלית, מי שקיבל תשלום, הוא משך את הדינר זהב, הוא קיבל תשלום, זה לא קונה תלית, דהיינו מה זה לא קונה? אפשר עדיין לחזור בו, אין כאן קניין. מכל מקום כך הלכה, מה שאמרנו זה מה שנקרא עיקר הדין. אבל אמרו מי שפרה מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה ומאנשי סדום ועמורם ומצרם בים, הוא עתיד לפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. והנושא ונותן בדברים לא קנה, והחוזר בו אין רוח חכמים נוחה אימנו. ויאמר רבה, אנו אין לנו אלא אין רוח חכמים נוחה אימנו. אין כאן כללה, רק זה אמנם זה לא נחמד, אבל זה פחות, זה רק אין רוח חכמים נוחה אימנו. אז אמרנו מקודם, נחזור על המהלך האחרון של הגמרא מסוף ממזיין מודבא. אם אתה אומר שמאות אינן קונות, כמו שסובר ריש לקיש, אז למה יש כללה? נכון, אדם שילם כסף, אתה אומר זה לא קונה, אז למה שהוא יקבל מי שפרה? זה הגמרא ענתה, בגלל, נכון, המאות לא קונות, אבל יש כאן חזרה באמירה. אדם, בזה שהוא שילם כסף, הוא גם אמר שהוא רוצה לקנות. או המוכר אמר שהוא מוכן למכור. החזרה בדיבור זה הסיבה שמגיע לו כללה. ועל זה אנחנו הקשינו את הקושיה האחרונה, ומכאן אנחנו רואים שמי שחוזר בו, מי שמבטל דבריו, אין רוח חכמים נוחה אימנו, אבל לא מי שפרה. הגמרא עונה, יש שני דברים, שני אפשרויות. א', דברים ואיקה בדי ומאות, הסכמה מילולי כולל תשלום מאות, ואז אדם חוזר בו, קאי בעבר, מגיע לו את המי שפרה, אותו כללה. דברים ולקע ודאי ומאות, אם זה חזרה בלי שום תשלום, לא קאי בעבר, זה לא מגיע לו את אותו כללה, אלא כמו שאמרנו קודם, בכל זאת אין רוח חכמים נוחה אימנו. אמר רבה, קרא ומתנית מסייע לריש לקיש. אז אנחנו נראה שמכאן עד עד לקראת סוף העמוד נעסוק בדברי רבה. בנוסף יש להתייחס למבנה של הגמרא. אתם רואים כעת קרא דכתיב בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, ציירנו את הצורה שאנחנו קוראים לו הרגש, וזה בא ומדגיש קרא ואחר כך ומתניתה נשא אלי לריש לקיש דמידורייתא נמי לא קנו מאות להדיות, רק משיכה. והפסק הפור מדגיש את המילה כתיב. אנחנו נראה שימוש בסימון הזה בשורות הקרובות. יש משולשים בהמשך, אבל נמתין בשלב הזה. מה שכן, ממעוף הציפור נסתכל על הדף, אתם רואים צורת הרגש פה, וגם מצד הגמרא יש סימון ארוך. כאן הגמרא עוסקת בקרא שאמור לסייע לריש לקיש שמאות אינן קונות כלל. כשאני אומר כלל, הכוונה אפילו מדורייתא. כשנתקדם שוב פעם ממעוף הציפור, אתם רואים בעוד צורת הרגש ברבע האחרון של עמוד, בערך עשר שורות מסוף עמוד, בערך מתניתה מנלן, ואז נביא מקור תנאי שגם מסייע לריש לקיש. הגמרא, קרא דכתיב. כדרכנו במקומות רבים, עדיף להתייחס לפסוק שהגמרא תדרוש בנועו לפני שנתקדם בגמרא, ואני מתכוון וויקרא פרקי פסוק חף א', חף ב', חף ג' וחף ד', והוספנו אותם בשוליים. נכיר את הפסוקים. אני קורא מהשוליים: נפש כי תחתה ומעלה מעל בשם וחיחש במיתו בפיקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את המיתו. אדם פשוט כופר בתשלומים האלו, כופר, נשבע על כך. או פסוק הבית: או מצא אבידה וחיחש בה ונשבע על שקר על אחת מכל אשר יעשה אדם לחתו בהינה. פסוק חף ג': והיה כי יחדיו להשם והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, או את הפיגדון אשר הפקד איתו, או את האבידה אשר מצא. בפסוק חף ג: רואים רשימה של דברים שהוזכרו מקודם בפסוק חף א'. האם הרשימה היא מדויקת במובן הזה אחד על אחד? אנחנו נראה שיש דבר אחד שהוזכר בפסוק חף א' שלא הוזכר כאן בפסוק חף ג'. הפסוקים ממשיכים, פסוק חף ד': או מכל אשר ישבע עליו לשקל ושילם אותו בראשו וחמישיתיו יוסף עליו לאשר הוא לא יתנו ביום אשמתו. הזכרנו תוך כדי ההתייחסות לפסוק שמדובר פה על אדם שכופר. בוא נוסיף עוד פרט, שהפסוק מתייחס לחיוב קורבן על כך שהוא נשבע בשקר על כפירת ממון. וכעת הגמרא, אמרנו שפסוק, וגם אחר כך נראה מקור תנאי שמסיים לריש לקיש, שמאות אינן קונות אפילו מדורייתא. אומר הגמרא, קרא דכתיב: וחיחש במיתו בפיקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את המיתו. והגמרא כאן מסבירה את המושגים האלו. תשומת יד זה הלוואה. אמר רב חסדא: כגון שייחד לו כלי להלוואתו. עשק, עשק זה עניין של שכר שכיר. אמר רב חסדא: כגון שייחד לו כלי לעושקו. נסתכל כעת ברש"י, דיבור המתחיל תשומת יד, מה זה? הלוואה. וגם הרב חיסטה, כגון שאיחד לו הלווה כלי עליה, שהכלי הזה יכול להיות התשלום עבור החוף, דהוידומיה דפיקדון, באותו פסוק מוזכר, פיקדון היה הדבר הראשון, אז גם זה פיקדון, כידוע אדם מוסר חפץ לשומר, לשמור עליו, זה הפיקדון. התשומת יד, יש הקבלה במובן הזה שהלווה ייחד כלי למלווה כדי שהתשלום יכול להיות מתוך אותו כלי. דאילו כפר בלוואה גרידתה, שאם מלווה פנה ללווה, אתה חייב לי כסף, והוא נשבע ואמר אני לא חייב לך, הוא כופר בהלוואה, לא מחייב קורבן שבועה, הועיל וניתנה להוצאה, כי בעיקרון הכסף לא אמור להיות קיים בכל זאת. אדם מלווה כסף, מלווה נותן כסף ללווה, הלווה מיד מצפים ממנו שהוא יקנה, שיוציא אותו להוצאותיו. בהמשך דברי רש"י, השק שכר שכיר שיחד לו כלי לא שקו, דהיינו המעסיק מייחד כלי לשלם דרכו שכר העובד, ואילו אם לא מדובר בזה, לא מחייב הכפירת שכר שכיר קורבן שבועה, ולא מייחד לי באפי נפשי כפיקדון וגזל ועבידה. בדוגמאות האלו מדובר על פריט מסוים שנמסר לשומר או נגזל או נאבד. אנחנו חוזרים כעת לגמרא, וכי אהדרי קרא, דהיינו הפסוק שאנחנו רמזנו לזה, ראינו בפסוק חף ג' ויה כי יכתב השם והשיב את הגזלה, כך נכתב שם. כשהפסוק חוזרת להתייחס, וכי האדרי קרא, הפסוקים חוזרים להתייחס לרשימה, דהיינו להישבון אחר שהוא הודה שהוא שיקר, מה כתוב? כתיב בפסוק חף ג' והיה כי יכתב השם והשיב את ה, וכאן צריכים לשים לב לרשימה. המספרים שאתם רואים בגמרות המסומנות הם מספרים מקבילים למספרים הקודמים לפני 5-6 שורות שראינו בפסוק חף א'. מה כתוב בפסוק חף ג'? והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר אפקד איתו. אז רואים פה מספרים 1, 3, 4, אבל מספר 2, תשומת יד, ואילו תשומת יד לא אהדרי. ומה זה אומר לנו? אנחנו נסתכל ברש"י, וכי אהדרי קרא להישבון לאחר שהודה כי יכתב והשם, כן? לא מוזכר העניין של אותו כלי שהיה מיוחד לשם תשלום הלוואה. מה הייתה, מה? למה זה דווקא לא מוזכר? לאו משום דמחסרה משיכה, דהיינו המלווה מעולם לא משך אותו כלי, ומאחר שהוא לא משך אותו כלי, אין חיוב קורבן על אותו כפירה. אז מה אנחנו רואים מכאן? שללא משיכה אז אין כלום. זה מה שריש לקיש אמר, משיכה הוא מדאורייתא. ברצוני ללמוד יחד איתכם דברי הרבנו חננאל על הקטע הזה. אני מתכוון איפה שמסומן ברבנו חננאל בערך 8-9 שורות מלמעלה. או עשק את עמיתו וחזר והודה לו וייחד לו כלי להיפרע ממנו העושק שעשקו, ומדחזינן דעזר רחמנה להשיב הגזר, העושק והפיקדון, שנאמר והשיב את הגזלה אשר גזר וכו', ותשומת יד לא עזר רחמנה, כפי שאמרנו הפסוק לא חזר על תשומת יד בפסוק חב ג', אני קורא עוד פעם, ותשומת יד לא עזר רחמנה לדורי, התורה לא מחייבת, לא מזירה אותו להחזיר את אותו כלי שהוא הלווה ייחד לתשום החוב. שמע מינה דכיוון דלא משך לילהו כלי, מאחר שהמלווה לא משך את הכלי, לא קנאו, ולפיכך לא חייבתו התורה להחזירו למלווה. אנחנו חוזרים לגמרא. אני קורא שתי שורות שקראנו כבר. ואילו תשומת יד לא הדרי, פסוק חב ג', התורה לא חוזרת בעניין חיוב השבה על אותו כלי כשמדובר בתשומת יד. מה הייתה אמה? למה הלווה לא חייב להחזיר אותו כלי שהוא ייחד לו? לאו משום דמחסרה משיכה, שהמלווה לא משך אותו כלי, ובהיעדר משיכה אין שום קניין. וזה מתאים לשיטת ריש לקיש. ממשיך הגמרא, אמר לרב פאפה, לרבה, אימה מעושק ודעקה. אחרי שהתורה חוזרת על עושק, שגם לכאורה מחוסר משיכה, כפי שאמרנו מקודם, עושק זה עניין של שכר שכיר, והמעביד ייחד כלי לשלם לו. לא ראינו שהעובד משך אותו, גם זה מחוסר משיכה, ובכל זאת חייב בהשבה. כמו כן עצר תשומת יד, כהנו מאחר שהתורה חזרה להזכיר עושק בפסוק חברים, אבל אין צורך לפרט ולחזור עוד פעם על תשומת יד. הגמרא דוחה את תשובת רב פאפה, והמשולשים האלו הם מעקב. אתם רואים שהם מופיעים בשני כיוונים עם השפיץ למעלה קושיות ושפיץ למטה תשובות. אז הגמרא עונה, אחה בעניין העושק, אחה במאי עסקינן, כגון שנטלו ממנו וחזרו והפקידו אצלו. אותו עובד באמת כן משך את הכלי, ואחר כך הוא הרזיר את זה למעביד, ובכך אינו דומה לתשומת יד, ששם לא היה משיכה כלל. הגמרא שואלת, על זה מדובר בעושק שהשכיר משך את הכלי ואחר כך הפקיד אותו אצל הבעל הבית, היינו פיקדון. אבל פיקדון כבר מוזכר בפסוק, אין צורך לכפילות. זה מוזכר בפסוק ג', פסוק ג', אז מספיק דוגמה אחת של פיקדון. הגמרא עונה לו, תרי גבני פיקדון. שני דרכים להגיע לפיקדון, או דרך הפקדה אצל שומר, או כמו שתיארנו עכשיו, העובד אחרי שהוא משך את הכלי הוא הפקיד אותו בחזרה אצל המעביד, וזה מה שהמעביד צריך לשלם. הגמרא שואלת, איהכי תשומת יד נמי להדרי ולוקמי, כגון שנטלו אימנו וחזר בפקידו אצלו. איך כל כך בטוח שמכאן רואים שהוא לא צריך להחזיר או לשלם את הכלי בגלל שלא היה משיכה? היה משיכה, והוא כן חייב להחזיר את הכלי הזה, ולמה התורה לא מפרטת? כי כבר אמרנו דוגמאות לכך, כמו ראינו אצל עושק, וכמו שאצל עושק הסברנו שמדובר בהיה משיכה וחזרה והפקדה, כאן אותו דבר, אצל המלווה והלווה, הלווה הפקיד או נתן למלווה למשוך את הכלי, ואחר כך המלווה חזר והפקיד את הכלי אצל הלווה. הגמרא עונה, אי אהדרי קרא, לא תיופתא ולא סייתא. אם התורה הייתה חוזרת על תשומת יד בפסוק חב ג', לא היינו מגיעים לקושיה, וגם לא לסיוע. אומר רש"י, אי אהדרי קרא, לא הוי גמרינן לא תיופתא ולא סייתא, דרבי יוחנן, לוקמה, רבי יוחנן היה מעמיד את הפסוק בדלו משך, וריש לקיש לוקמי בשמשך. ממשיך הגמרא, השתא דלו אהדרי קרא, עכשיו שבפסוק חף ג' התורה לא חזרה להזכיר תשומת יד, מסייע לי. יש כאן סיוע לריש לקיש. דהיינו הסיבה שהלווה לא חייב להחזיר אותו כלי, בגלל שהמלווה לא משך אותו. אומר רש"י, השתא דלא אהדרי, מסייע לי דמדאהדרי, זה שהתורה בפסוק חזרה לעושק ופיקדון וגזל ואבידה, ולא אהדרי לתשומת יד, איכא למילא תשומת יד, במחוסר משיכה, ועשק, הדוגמה של עושק, כשמשך. ולכן בעושק יש חיוב להחזיר אותו כלי, לעובד, מה שאין כן הכלי שהיה שייחדו למלווה, אבל המלווה לא משך אותו, לכן אין חיוב להחזיר למלווה אותו כלי שייחדו לתשלום החוב. הגמרא שואלת, תשימו לב, קושיה בת חמש שורות, ותשומת יד לא אהדרי קרא, ותניא, אמר רבי שמעון. מה אתה אומר, שלא, התורה לא חוזרת להזכיר תשומת יד, אבל אנחנו נראה אחרת. מה רואים? אמר רבי שמעון, מניין ליתן את האמור למעלה למטה? תכתיב, או מכל אשר יישבע עליו לשקר. ואמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אמר רב, לרבות תשומת יד, להישבון, שבדוגמה של תשומת יד כן צריכים להחזיר אותו כלי שיחדו לתשלום החוב. אז למה אתה אומר מקודם שתשומת יד הוא שונה בגלל שלא הוזכר שוב פעם בפסוך הגימל, אבל כן הוזכר שוב פעם? הגמרא עונה, באדיה מהלא אהדרי קרא, אבל באופן מפורש התורה לא חזרה להזכיר תשומת יד בשונה לשאר הדברים. ורק נזכיר, וכל זה בא להראות שאם אין משיכה אין שום קניין. מתניתא מנהלן, איזו מקור תנאי מסייע לריש לקיש? ותניא, אנחנו מדברים כעת, המקור מתייחס לפרוטה של הקדש שניתן לבלן, זה שאחרי על חימום מים במרחצאות. דתניא, נתנה, מה הוא נתן? נתן פרוטה של הקדש בשוגג לבלן. מעל, יש כאן משום מעילה. דאמר רב, דווקא בלן הוא דלא מחסרה משיכה, עצם התשלום לבלן מחייב את ההוא שנתן את הפרוטה של הקדש לבלן באיסור מעילה. והתשלום הוא מספיק לחייב אותו משום מעילה, כי אין עוד על מה לעשות קניין משיכה. אז משהו יוצא דופן בעניין בלן, אבל מידי החליטה דמחסר המשיכה לא מעל עד דמשיך, אין מילה עד שהוא שאמור למשוך מושך את הדבר שמוכים. וזה כמו ריש לקיש. נסתכל ביחד ברש"י. אמרנו ששולם פרוטה של הקדש בשוגג לבלן, ומי שעשה כך מעל, ואומר רש"י, ואף הפי שעדיין לא רחץ. ואמר רב גרסינן, דווקא בלן קטן דמעל הנותן, משום דסחירות גמורה היא בנתינת הפרוטה, ואין יכול לחזור בו, שאין כאן למשוך, אין מה למשוך. אבל אם נתנה דבר שיש בה מה למשוך, אם אלו לא מעל עד דמשיך. וזה כמו ריש לקיש. צורת רמה ותניה נתנה לספר מעל, וספר הבאי לממשך תספורת, כדי להתחייב לחייב את הספר בתספורת, יש למשוך, לעשות קניין משיכה למספריים. והנה דוגמה של דבר שיש בו משום משיכה, ובכל זאת מתן מעות הקדש גרידה מחייב אותו משום מעילה גם בלי המשיכה. הגמרא עונה, הכה במאי עסקינן, שמתן מעות, במתן מעות כבר מעל, בספר נוכרי דלאו בר משיכה הוא. מדובר בספר שאינו יהודי. הדין משיכה, או מהות המשיכה כקניין, זה בין יהודים, לא בין עובדי עבודה זרה. אצל עובדי עבודה זרה מספיק ששילמת את הכסף, את הפרוטות של הקדש, אז המשלם מעל. תניא נמי הכי, ויש כאן ארבע שורות שאנחנו סימנו כנקודה ארוכה, שבו אנחנו יכולים להוכיח את ההבדל בין ספר נוכרי לספר יהודי. יש ברייתא, נתנה לספר או לספן או לכל בעלי אומנות לא מעל עד דמשך. קשי נדדי, אם אתה אומר אין מילה עד שמושך, מה לגבי המקור הקודם שנתנה לספר מעל בלי למשוך? האם המקורות סותרות? אלא לב, יש לי ישב את המקורות, אלא לב שמה מינה, כאן בספר נוכרי, אז אנחנו אומרים שמתן מעות זה מספיק כדי לחייב אותו משום מילה, כאן בספר ישראל, שלא מועיל עד דמשך, שמה מינה. אז התשובה וההבדל הזה הוא מדויק. וכן אמר רב נחמן, תשימו לב, וזה לא פעם ראשונה בדפים האחרונים, המילה וכן מופיעה, לפני כן אתם רואים שסימנו פסיק נקודה, כי הוכן הוא לא הולך ישירות על מה שנאמר לפני כן בעניין ההבדל בין ספר נוכרי לספר ישראל, אלא הוא חוזר אחורה למחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, ורב נחמן מתחבר עם שיטת רבי יוחנן. ואפשר לראות ברש"י דיבור מעט, וכן אמר רב נחמן כרב יוחנן, שמה מדורית המאות קונות, והצורך למשיכה הוא תקנת דרבנן. אומר הגמרא, אני קורא עוד פעם, וכן אמר רב נחמן דבר תורה מאות קונות, ובדקה לוי, לוי היה אחראי על חיבור ברייתות, וזה מה שלוי עשה פה, הוא הכניס את העניין הזה לברייתות שלו. הוא בדקה לוי במתניתי ואשכח, אני קורא יחד איתכם את רש"י, הוא בדקה לוי במתניתי, הגיע והוסיפה בתוספתא שסידר ושנה הבאה, והוא לימד את הדבר הבא, נתנה לסיתון מעל, למרות שאין כאן משיכה, יש מתן מאות הקדש לסיתון. ורשי ארבע שעות מהסוף מסביר, סיתון חנווני גדול ומוכר פירות הרבה. גם היום אנחנו משתמשים במילה הזאת, סיתונאות, סיתונאי. אז הוא מוכר פירות הרבה לחנוונים עניים, ונותנים לו המאות על יד על יד, מעט מעט, לאט לאט, כשהם מוכרים, אז הם משיגים קצת כסף, אז הם, הכסף שהרוויחו, אז נותנים לסיתונאי. ובתחילת הקנייה נותנים ערבון, דמים מועטים על הכל. מעל, אומר רשי, וכאן הדבר החשוב, הפגה גדולו משך כל הפירות, שהרבה פוסק עמו בבת אחת. יש להם הסכם על אספקת פירות רבים, בכל זאת יש כאן מילה, למרות שהוא לא משך את כל הפירות. אנחנו מכאן אנחנו רואים שהכסף שהדמי קדימה הוא קונה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אל הקשיא לריש לקיש. זה מהברייתא הזאת אפשר להקשות על ריש לקיש, כי לפי ריש לקיש מתן מאוד גרידא אין בו משום לחייב אותו משום מעילה. אמר לך ריש לקיש, המני, הברייתא הזאת שהוא נתן לסיתונאי ובכך מעל, זה רבי שמעון אי, נכון, לפי רבי שמעון. ריש לקיש כבר אמר בעבר שאני לא אמרתי את שיטתי על ליבה לרבי שמעון, כי על ליבה לרבי שמעון באמת מאות קונות. אבל אמרו מי שפרה וכולי, יש כאן כללה, מי שחוזר בו. ציטוט מהמשנה בדף מן דלד, אבל אמרו מי שפרה וכולי, ראינו שמי שחוזר בו מקבל מי שפרה, זה כללה. אבל האם זה בדיוק כך? אז עכשיו נראה מחלוקת אביי ורבא בנושא הזה. הגמרא, איתמר, אביי אמר, אודאי מודעינן לי. רב אמר, מילת ליתינן לי. לפי אביי, אדם שחוזר בו, מודיעים לו שאם הוא חוזר, סופו לאנש. כך רשי אומר בשורה שנייה, מודיעינן לי, דע, שאם תחזור, סופך להיפרע ממך. וזה בניגוד לרבה, שפשוט ישר מקללים אותו. אביי אמר, אודאי מודיעינן לי, דכתיב, דהיינו לא מקללים אותו, כי הפסוק אומר, ונשיא בעמך לא טהור, לא לקלל. רב אמר, מילת ליתינן לי, דכתיב, בעמך, בפסוק שקראנו, ונשיא בעמך לא טהור. מתי יש את ההגבלה, הרתיעה מלקלל? בעושה מעשה עמך, שאדם נוהג בישרות ובצדקות, ואז אנחנו אומרים שלא לא לקלל אותו. אומר רשי, בעושה מעשה עמך, בעמך דרשינן אחי, והי לאו עושה מעשה עמך הוא, זה שחוזר בדיבורו, וזה ההסבר של רבה, כי הוא לא עושה מעשה עמך, תכתיב שירית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב. אמר רבה, ממשיך הגמרא, מנה אמינא לה, דרבחיה בר יוסף, הוא היה מוכר מלח, יבו לי זוזי המלכה, נתנו לרב חייה כסף עבור מלח לסוף עיקר מלכה. עם הזמן המלח התייקר. זאת אומרת, לפני שהלקוחות משכו את המלח, המלח התייקר, ורב חייא רצה לחזור בו. למה שהוא ימכור בפחות? אם המלח התייקר, הוא יכול למכור עכשיו ביוקר. עתה לקמי רבי יוחנן. אמר לי, רבי יוחנן אמר, זיל אב להו. אתה חייב לתת מלח ללקוחות. ואי לא, קביל עליך מי שפרה. ואי עודוי מודיעין עלי, ואם הפירוש שבמשנה הוא רק שמודיעים לו שאם אתה תחזור, אז סופך להיפרד מפרה. רב חייא בר יוסף בר הודוי, הוא היה תלמיד חכם, לא צריכים להודיע לו על כך, זה דבר שהוא ברור וידוע לו. אז מה אומר לו רבי יוחנן? שאם אתה לא תספק להם את המלח, אתה ישירות תקבל, תקבל כללה. ואלא מאי, ממשיך הגמרא, אז לפי גישתו של רבא, אז מה כן? מילא ליתינא ליה, מקללים אותו? רבי חייא בר יוסף, עתי לקבולי עלי לתותא דרבנן? האם הוא בא לקבל על עצמו כללה של הרבנן? כמובן שלא. אז מה כל הסיפור? אלא רבי חייא בר יוסף, ערבון הוא דיאבי לי. האנשים האלו, הלקוחות, הם נתנו דמי מקדמה, או תשלום חלקי. הוא סבר, רבי חייא בר יוסף היה בדעה, כנגדו הוא קונה. דיינו, הוא היה מוכן לשלם או לספק להם כמות מלח כנגד מה שהם נתנו, כמות הכסף, סכום הכסף שהם נתנו לו. אנחנו גם כעת רוצים להסתכל ברשי, ערבון מקצת המאות נתן לו על פיסוק מרובה, על עסקה שבהמשך יהיה יותר, הרבה יותר. הוא סבר, כנגדו הוא קונה, ואנחנו נפנה לבח אות א', הוא סבר כנגדו הוא קונה לקבל מי שפרה. כלומר, אם הוא יחזור לגמרי, אז הוא יקבל מי שפרה, ולא קנה כל הפיסוק, והוא היה חפץ לתן כנגד מה שקיבל וחוזר בו על השאר. זה היה דעתו של רבי חייא בר יוסף. אנחנו חוזרים לגמרא, ואמר לי רבי יוחנן, כנגד כולו הוא קונה. אותו מקדמה מאפשר להם לדרוש את כל הכמות שהסכמתם לספק. ובכך אתם רואים שרבי חייא בר יוסף היה לו רצון לספק, אבל לא כל הפיסוק, לא כל הכמות שהסכימו עליו, כי הוא לא קיבל כסף כנגד כל הכמות, הוא קיבל דמי המקדמה, וכנגד המקדמה הוא היה מוכן לספק. ורבי יוחנן חשב, היה בדעה אחרת, שהמקדמה שקיבלת הוא אומר לך תספק להם את הכל. אנחנו לא מדברים כאן על רמה של קניין גמור מדורייתא, כי הרי אנחנו יודעים, גם אפילו רבי יוחנן, שמאות מדרבנן אינן קונות, אבל אנחנו עוסקים בסוגיה שמוזכר במשנה, שחזרה מהסכמים גם גרוע. ממשיך הגמרא, בשוליים יש נושא סלש מבנה וגם ציירנו מעוין, מחלוקת רב רבי יוחנן בעניין הנותן ערבון. והיינו, מי ששילם מקצת דמים, האם כנגדו הוא קונה או כנגד כולו הוא קונה? הערה בסוגריים, במהלך הגמרא מובא ברייתא שבו מוזכר המילה ערבון עם פירוש נוסף. אבל לעת עתה המילה ערבון כאן, איתמה ערבון, הוא דמי מקטמה, מקצת מעות, כמו שראינו מקודם. אז מה כוח מתן מקצת מעות, או מה כוח במקדמה? איתמר ערבון, רב אמר, אומר, כנגדו הוא קונה. זה מזכיר לנו את גישתו של רב חייבה יוסף, דילי אל. רבי יוחנן, זה רבי יוחנן עצמו שראינו מקודם, אמר, כנגד כולו הוא קונה. ומצפים מהמוכר, למרות שלא קיבל כל הסכום, קיבל דמי מקדמה, פרעון תשלום חלקי, מצפים ממנו לא לחזור בו, אלא לספק את כל הכמות שהסכימו עליו. מטבע, כאן אנחנו מתחילים קושיה, סומן בהגמרות המסומנות שלנו כקושיה ארוכה, בערך 12 שורות, הנותן ערבון לחברו, ורשי ממש תורח לומר שהמילה ערבון פה זה לא ערבון שאנחנו מדברים עליו בסוגיה שלנו. ורשי כותב, הנותן ערבון לא דמי להיד ליל, וזה אינו פריעת מקצת מאות, שקוראים מביא לשון רזי שמשמעו מקדמה, אלא ערבון ומשכון, לקנוס, לשון כנס, לקנוס את החוזר בו. והמילה הלועזי שמביא, שרשי מביא, זה באמת משכון או ערבון במובן הזה. אז מי שנתן את הערבון לספק, למוכר, הנותן ערבון לחברו ואמר לו, אם אני חוזר בי, אם אני הקונה חוזר בי, אז ערבוני, מה שנתתי לך כמשכון, מחול לך. תשאיר את זה אצלך. והלא אומר לו, והמוכר אומר, אם אני אחזור בי, אכפול לך ערבונך. נתקיימו התנאים דברי רבי יוסי. הסיכומים האלו, ההסכמות האלו, תופסים. וזה אומר הגמרא בסוגריים, הסוגריים, כלומר מה שאנחנו הוספנו, כי זה לא חלק מהברייתא אלא הערת הגמרא, רבי יוסי לטעמי אמר אסמכתא קניא. מה זה אסמכתא? אומר רשי, הבטחת גוזמה, שאדם מבטיח את חברו לסמוך עליו שאם לא יקיים תנאו ייתן כך וכך. והייתי מוסיף על פי גמרות אחרות ש הדברים האלו נאמרים לא שכל אחד חושב ברצינות שיגיעו לכך, וזה רשי מרמז כאן במילה גוזמה, הבטחת גוזמה. אנשים האלו לא חושבים שזה יבוא לידי כך, ובכל זאת רבי יוסי אומר שזה תופס. רבי יהודה אומר, דיו שיקנה כנגד ערבונו. אומר רשי, דיו שיקנה, לא זה ימחול ולא זה יכפול, אלא לא זה ולא זה יכולים לחזור מלקיים מן המחירה כנגד הערבון. יש מחיר, יש עלות או מחיר לאותו ערבון. אותו ערבון נצא מהנחה שהוא פחות מהשווי של כל העסקה. לכן, לפי רבי יהודה, הערבון יש בו כוח לקנות כנגד שוויו. רבי שמעון, ממשיך לגמרי, רבי שמעון בן גמליאל, אמר רבי שמעון בן גמליאל, במה דברים אומרים? שאינו קונה אלא כנגד ערבונו, בזמן שאמר לו ערבוני איקון. רשי אומר, במה דברים שאינו קונה אלא כנגד ערבונו, בזמן שאמר לו ערבוני איקון, יקנה. שלא נתנה לו בתורת, ותשימו לב, תחילת פירעון. מתי העירבון מוגבל בכוחו? מוגבל לשוויו, בזמן שזה לא ניתן כמקדמה. אני קורא עוד פעם, שלא נתנה לו בתורת תחילת פירעון ושאר עליו מלווה, אלא בתורת שעירבון זה יקנה את הכל. והלאו מלתה היא. ממשיך הגמרא, אבל מכר לו בית או שדה באלף זוז, ופרע לו מהם 500 זוז. זה המקדמה, זה העירבון שחלקו בו ליד רב ורבי יוחנן. אז אם הוא נתן על בית ששוויו 1,000 זוז 500 על החשבון לשם תחילת פירעון, קנה ומחזיר לו את השאר, משלם את היתרה אפילו לאחר כמה שנים. נסתכל ברשי, אבל מוכר לו וכו', ונותן לו מהן 500 זוז לשם תחילת פירעון, או סתם קנה, והיא, וכאן חשוב מאוד לקשר בין הבריתה כאן למה שנאמר מוקדם יותר, והיא תפליגו ברב רבי יוחנן, מה היה המחלוקת שלהם, אותו מקדמה אם הוא קונה כנגדו או קונה כנגד כולו. ואותו מחלוקת רב רבי יוחנן, כי אי גב נהו, שזה הרבון תחילת הדמים, הפירעון של פיסוק כי יאהב לסתם. יודעים שיש כאן מחירה, שוויו הבית שווה 1,000 זוז, הלוקח נותן באופן סתמי, הוא לא כמו מקודם שאומר ערבוני איקון, הוא נתן לו סתם דמי מקדמה. ולפי רב שמעון גמליאל זה קונה כנגד הכל. ורק הדוגמה של רב שמעון גמליאל היה בעניין מכירת הבית או שדה. מה אליו ממשיך הגמרא? הוא הדין למטלטלין בדסתמה קני להו לכולו. כמו שרב שמעון גמליאל אמר שהמקדמה קונה כנגד כולו, גם עצם מטלטלין הדמי מקדמה יקנה כנגד כולו, וזה לא כרב. אני קורא יחד איתכם רשי, מה אליו? כי היכי דיאמר רב שמעון גמליאל בקרקע קנוי בכסף לגמרי קניין גמור. אנחנו מוקדם יותר רמזנו לזה שכל הדיון בין רבי יוחנן וריש לקיש, מאות קונות או לא קונות, הדיון שלהם זה בענייני מטלטלין, כי בעניין קרקע תשלום מאות הוא קניין גמור, לא חולקים על זה. הקרקע נקנית בכסף או בשטר או בחזקה, אז כסף הוא אחד מן האמצעים ליצור קניין בקרקע, והקניין בקרקע זה קניין גמור. אז כמו שרב שמעון אומר בקרקע שמעיקר הדין נקנית בכסף, קניין לגמרי, דמחייב למקצת מעות סתם, קנה לגמרי, ועדין למטלטלי הקנויים בכסף לעניין מי שפרה. ראינו שיטת רבי יוחנן שכסף קונה מדורייתא, אבל הרבנן תקנו משיכה, דיינו כסף לא קונה קניין גמור, אבל כסף קונה לעניין זה שמי שחוזר בו יקבל מי שפרה אותו כללה. אני קורא עוד פעם, והוא הדין למטלטלי הקנויים בכסף לעניין מי שפרה, בסתמה קני לערבון לכולי לחייבו במי שפרה. ושוב פעם, זה דלא כרב. הגמרא דוחה, לא, מטלטלין בדסתמה לא קני, דמי מקדמה אינם קונים כנגד כל המטלטלין, וזה בשונה לקרקע בסתמה, דמי מקדמה, יקנו כנגד הכל. ומה ישנה? מה ההבדל? אומר רש"י, ומה ישנה מתת לעניין מי שפרה, מקרקע לעניין קניין גמור? ממשיך הגמרא, יש הבדל. למה אצל קרקע דמי מקדמה יכולים להוות קניין על כל הקרקע, מה שאין כן מטלטלין דמי מקדמה לא יקנו כנגד הכל לגבי מי שפרה? אז התשובה הוא, מה ההבדל? קרקע דבקספה קני לי ממש, כשמדובר בקרקע, והדגשנו את זה מוקדם יותר, שבקרקע כסף הוא קניין גמור. קני לי וכולה, הערבון, הדמי מקדמה, יש בהם כוח לקנות כל הקרקע. כשאנחנו מדברים על כסף קונה, אנחנו לא מתיימרים לומר שהקניין כסף יהיה רק כשאתה משלם את הכל. אנחנו אומרים שתשלום חלקי נקרא קניין גמור כנגד כל הקרקע. נכון, אתה מסרת, אתה שילמת מקצת הכסף, בסדר גמור, אתה רוכש את כל הקרקע, ובוודאי אתה חייב להשלים את החוב. זה לגבי קרקע. מתרת לי, זה לא קני, אלא לקיבולי מי שפרה, ומתרת לי, המקסימום בתשלום כסף תמורת מתרת לי, הוא לקבל מי שפרה, מי שחוזר בו. אבל וזה המקסימום, גם אם שילמת את כל הסכום של מטלטלין, זה לא קניין גמור. אבל אם מי שרוצה לחזור בו, אז אומרים תיזהר, תקבל מי שפרה את הכללה. אז מטלטלין שאין בכלל קניין גמור, לא כנילי כולי הדמי מקדמה בעניין מטלטלין, אותו ערבון שהוא תשלום חלקי, הוא לא קונה כנגד כל המטלטלין, אלא כנגד הערבון. ולכן אם מישהו נתן דמי מקדמה על כמות מסוימת של מטלטלין, והמוכר מוכן לספק את הכמות שכנגד הערבון שגיבל, ורוצה לחזור בו על היתרה, הוא לא יקבל מי שפרה. אומר רש"י, טיבו מתחיל, לא כנילי כולי, לקבל מי שפרה, אם נתן לו כנגד ערבונו, אם הספק, אם המוכר נתן כמות של מטלטלין כנגד הערבון שהוא קיבל, הוא לא יקבל מי שפרה על, על, על הסכום הנוסף. ממשיך הגמרא, למה כתנאי? האם נוכל לומר שהמחלוקת רב רבי יוחנן לגבי דמי מקדמה, אם הוא קנה כנגד כולו או כנגד מקצתו, שהוא מחלוקת תנאים? נשים לב שהשאלה למה כתנאי, שאלה ארוכה שממשיך עד שורה שביעית בממתת עמוד א', וכך כתבנו גם בשוליים תחת הכותרת נושא, זה נושא המשך, ניסיון להעמיד מחלוקת רב רבי יוחנן כמחלוקת תנאים. והנה, המלווה את חברו על המשכון, ונכנסה השמיטה, וכידוע בסוף שנת השמיטה הלוואות נשמטות, כלומר הלווים אינם חייבים לשלם, זה בדרך כלל. אבל כאן אנחנו מדברים על הלוואה שהלווה מסר משכון למלווה, ונכנס שמיטה, אף על פי שאינו שווה אלא פלג, למרות שהמשכון אינו שווה לחצי החוב, אינו משמט, דברי רבן שמעון בן גמליאל. וזה אומר לנו שהוא, המלווה יכול לגבות אחר שמיטה, וזה פסק שהוא לטובת המלווה. מה בדיוק הפירוש של אינו משמט? זה נושא שהגמרא תדון עליו. ממשיך הגמרא, רב יהודה הנשיא אומר, אם היה משכון כנגד הלוואתו, אינו משמט. ואם לאו, אם המשכון לא כנגד הלוואתו, זה כמו במקרה דומה לרישה, מה הפסק של רב יהודה? משמט. אז רב יהודה הוא לטובת הלווה. מי אינו משמט, כמו רב שמניר? פשוט מדבר על משכון שהוא כנגד, נגיד, לדוגמה, חצי החוף. ואז רב שמעון אומר, הלווה, המלווה קיבל משכון על ההלווה הזאת, אז אינו משמט. מה הפירוש הדבר? אי למה כנגדו. דיינו, המלווה יוכל לגבות אחר השמיטה רק כנגד שווי המשכון. אם זה שיטת רב שמעון מאיר, שהוא הלך לקראת המלווה מכלל רבי יהודה הנשיא שהוא בא לטובת הלווה, סבר להך פלגה נמי משמט, שגם כנגד המשכון הוא המלווה לא יוכל לגבות כלל. אז אני חוזר עוד פעם, אם אינו משמט של רב שמעון מאיר לתנא קמא שהוא הלך לקראת המלווה לטובת המלווה ואינו משמט, אומר שהמלווה יכול לגבות רק כנגד שווי המשכון, בא רב יהודה אומר, גם כנגד זה הוא לא יוכל לגבות אחרי השמיטה. ממשיך הגמרא דף ממתת, אלא משכון דנקית אותו מלווה שלקח משכון מהלווה, למה לי? מה זה מועיל לו אם לפי רב יהודה הנשיא? זה לא מועיל לו כלל, אז למה להחזיק במשכון? אלא עליו, שמע מינה, מכאן נוכל להסיק מה אינו משמעית גמר שום הרגל, שהוא אמר שקבלת משכון חלקי כנגד, במובן הזה שהוא לא כנגד כל החוף, בכל זאת אינו משמעית בכולו. המלווה יכול לגבות כל חובו על סמך אותו משכון שהיה כנגד מקצת. ומי משמעית כמה רב יהודה הנשיא, שהוא אמר שאם המשכון הוא חלקי משמט, מה משמעות? להך פלגה דלא נקית עלי משכון. מה שמשמט, מה שהמלווה לא יכול לגבות, לפי רבי יהודה הנשיא שהלך לטובת הלווה, כנגד הסכום שמעבר לשווי המשכון. אבל גם לרבי יהודה הנשיא, הסכום שכנגד שווי המשכון, המלווה כן יכול לגבות אחרי שמיטה. ובהר כמפלגי, ושורש המחלוקת שלהם הוא כך. רב שמעון אמיר סבר, רב שמעון אמיר הוא סובר כנגד כולו הוא קונה. כשמדובר על משל דמי מקדמה, זה חזק מספיק לקנות כנגד כל העסקה, כל הסכום שהסכימו עליו במחירה. רבי יהודה הנשיא סבר, כנגדו הוא קונה. זה כמו רב. הייתי צריך להדגיש שרב שמעון אמיר דעתו מקביל לרב יוחנן, ורבי יהודה הנשיא שאומר שהמשכון מאפשר גביית החוב אחר שמיטה כנגד השווי של המשכון בלבד ולא לגבות כל החוב, הוא סובר כרב שמקדמה תשלום מקצת קונה רק כנגדו אבל לא כנגד כולו. ואני חוזר עוד פעם על הדוגמה שאמרנו מקודם, שאם סיכם עם מוכר, עם ספק, נגיד על 10 קילו של בשר, והוא שילם דמי מקדמה כנגד 5 קילו של בשר, אם המוכר רוצה לחזור בו על 5 קילו נוספים, לפי זה אין בעיה, כי המקדמה קנה לגבי מי שפרה רק כנגדו ולא כנגד כולו. אז עד כאן השאלה, האם המחלוקת רב ורב יוחנן הוא בעצם מחלוקת תנאים, כמו שהראינו עכשיו? הגמרא דוחה, לא. מאי אינו משמעת, גם רבי שמעון בן גמליאל, שהמלווה בכל זאת שקיבל משכון חלקי, חלקי שוב פעם, לעומת שווי החוב, אינו משמעת, המלווה יכול לגבות אחר שמיטה, לא הכל, לא כל החוב. להך פלגה דנקת עלי משכון, רק כנגד שווי המשכון. רק זה המלווה יכול לגבות אחר שמיטה. רק נציין, בשלב הזה אין שום תנא שיסכים עם רב יוחנן. כי רב יוחנן, דמי מקצת שווה או קונה כנגד הכל. כאן אנחנו עם דמי מקצת, לפי רבי שמעון בן גמליאל, מאפשר גביית מקצת. עכשיו, זה מכניס אותנו לקושיה שאפילו העלינו מקודם. מכלל, אם זה שיטת רבי שמעון בן גמליאל, מה לגבי רבי יהודה הנשיא? מכלל דרבי יהודה הנשיא סבר להך פלגה דנקת עלי משכון נמי משמעת, שאפילו הסכום החלקי ששווה המשכון לעומת החוב, גם זה סכום החלקי הוא לא יכול לגבות אחר שנת השמיטה, אלא המשכון דנקי למלא. מה היה המטרה של המשכון בכלל? למה המלווה החזיק במשכון? תשובה, לזיכרון דברים בעלמה. הוא החזיק במשכון, איך שאני מבין את זה, שזה מזכיר שיש לו לגבות החוב, כמובן עד סוף שמיטה. אבל מעבר לזה, למרות שהוא קיבל משכון, מאחר שהמשכון, ואני אומר לפי רבי יהודה הנשיא, מאחר שהמשכון לא היה שווה כנגד כל החוב, החוב נשמט והמלווה לא יכול לגבות כלום אחר שנת השמיטה. עד כאן שיעורנו להיום.